אנחנו מתחילים עם ספר במדבר. פה בארץ מאוד מכירים את המהלך של הכוזרי, שתורה ניתנה במדבר, מדבר פירוש הדבר ארץ ישראל. אנחנו בעזרת שם בליל שבועות עוד נעריך, שזה לא פשט הגמרא. יש תשובה של רבי יוסף שאול נתנזון, רבו של החתם סופר, שאלות תשובות שואל ומשיב, איפה שהוא אומר משהו שולחו הפשט הגמרא, שתורה נינה במדבר, פירוש הדבר, תורה נינה בחוץ לארץ, כדי ללמד אותנו, שבאמת אפשר ללמוד תורה בכל מקום. זאת אומרת, כמה שארץ ישראל חשובה, לא לחשוב שרק ארץ ישראל. צריך לדעת שארץ ישראל חשובה ומהותית ומרכזית, ובכל זאת, תורה נינה במדבר.
אבל אתה נותן את המקום של מדרגות.
הוא לא נכנס לזה בכלל, הוא אומר את זה דרך אגב. הוא אומר, זה פשוט שזה פשט הגמרא. אני רק אומר, יש את הכוזרי, אז צריך לדעת שמנגד, לכאורה, הכוזרי הוא חידוש. פשט הגמרא, התורה ניתנה במדבר, ללמד אותנו על ענווה, ללמד אותנו שאין צורך, אתה לא צריך כלום, אתה צריך רק תורה. זה מהלך גם שהחזון איש אמר אותו. שבן אדם לפעמים אומר, לא היה לי רב מספיק טוב, לא היה לי ספר זה, לא היה לי... לא צריך כל כך הרבה כדי לגדול בתורה, צריך רצון וצריך תורה. זאת אומרת, צריך ממי ללמוד, צריך את הבסיס, אבל אחרי שיש לך את הבסיס, צריך רק לעבוד. זאת אומרת, בן אדם ישקיע את הזמן. הוא יגדל בתורה. אז
סיני לא הייתה בארץ ישראל.
סיני לפי הכוזרי, הוא נכנס לרעיון שכן, אבל בפשטות לא. פשטות סיני לא בארץ ישראל, וגם כל המדבר לא בארץ ישראל. אז אנחנו נכנסים לספר שהוא ספר במדבר. הרמב"ן אומר לנו בהקדמה, שבעצם רוב הספר זה לא מצוות לדורות. זאת אומרת, הספר במדבר מספר לנו על מעשה השם, הפלאים שהשם עשה עמנו, אפילו תחילת המלחמה נגד סיחון ואוג, והציוויים איך לחלק את הארץ, אבל הרמב"ן אומר בעצם כמעט שאין לך מצוות פה שנוהגות לדורות. עכשיו אני רוצה לקחת פסיעה אחורה. לפי הרמב"ן, ולכאורה הרמב"ן לא אומר פה חידוש, זאת אומרת, אני הייתי מקשה, בסדר, יש לך נזיר, יש לך סוטה, יש לך בכל זאת מצוות פה של נדורות, בעלותך את הנרות. הרמב"ן אומר, כן, זה היוצא מן הכלל. רוב הספר זה מצוות שהן לא לדורות. אז בואו נשאל את עצמנו, אז בסדר, אז מה המסר של הספר? אז הרמב"ן אומר, המסר הוא ההתמדה של עם ישראל במדבר והניסים. ואת הרמב"ן הזה אפשר להבין על פי הרמב"ם, שהרמב"ם במורה נבוכים אומר שבעצם ה-40 שנה שהיינו במדבר, זה נס יותר גדול משאר הניסים שהם הוכחה. על, על, על זה שהקדוש ברוך הוא בעצם הוציא אותנו ממצרים והוביל אותנו. זה בסדר. אבל אולי צריך לחפש עוד מסר, ובינתיים נשאיר את זה תלוי, את השאלה הזו. זאת אומרת, ספר בראשית, חזל אומרים לנו, זה ספר של ישרים, זה ספר שמלמד אותנו מעשה אבות סימן לבנים, ולמד אותנו מסרים שלו בסיפורים.
לפי
שיטה מסוימת? על ספר בראשית?
זה נציב.
זה...
כלומר, זה איזשהו קו מסוים.
זה גם רמב"ן. זאת אומרת, זה גם מדרש רבה. מעשה אבות סימן לבנים, למה העריך? זאת אומרת, לא ידוע לי מישהו שחולק על זה. מבחינת ספר בראשית. יש, הם מדגישים את הצד של הסוד שמעשה אבות סימן לבנים. אבל בפשטות זה... יש שמדגישים את המידות הטובות. הרמב"ן בהקדמה אומר שאנחנו צריכים ללמוד מידות טובות מהסיפורים על האבות. בסדר, אבל בגדול זה עדיין... איזה מסר אחר אתה מכיר בספר?
לא, לפי מה שאני מבין, זה לפי שיטת הרמב"ן.
בסדר. אני רק אומר, אז צריך לדון מה המסר שבמדבר. אז אני התחלתי עם מסר אחד על העניין של המדבר. נצטרך לראות, אולי נראה שיש עוד מסרים בספר. המדרש אומר לנו שהתורה ניתנה, בשלושה דברים ניתנה תורה. באש, במים, במדבר. אש זה הר סיני, מים זה השם צאתך מסיר גם אבים נטפו מים, ובמדבר זה הפרשה שלנו. למה ניתנה בשלושה דברים הללו? לומר לך מה אילו חינם לעולם? אף התורה חינם לעולם, שנאמר הוי קוץ המלך ולמים. עכשיו אני שואל האם שלושת הדברים האלה, אש, מים ומדבר, גם כן קשורים לשלושת החגים שלנו. אש, מים, מדבר. נו, תאמרו לי אתם. אש זה הר סיני ישן כולו.
מים זה סוכות.
מים זה סוכות. עכשיו, במדבר, אפשר לומר שזה יציאת מצרים למדבר, לא ברור לי.
גם בסוכות אפשר להגיד מדבר. מדבר זה יכול לכל חג שלנו. בסוכות הושבתי את בני ישראל.
כן. בסדר, אבל יכול להיות שזה ייתן לנו קצת פתח להבין את כל הספר. אם אמרנו שמדבר זה כנגד פסח, אמרנו שהספר הזה הוא בעצם ספר חתום, כי אתה רואה רק מספרים, זאת אומרת, זה ספר כמו ספר דברי הימים. פתאום אתה מגיע לספר שחלק גדול מהספר הוא מספור, זאת אומרת, במדבר, נסו, הוא נקרא חומש הפקודים. כן, אז מה המסר פה? זה אולי עוד נגיע לזה. יפה. והתיילדו על משפחותם. אז יש לנו את המניין של עם ישראל והדגש של המשפחות. כמו שבתחילת ספר שמות ובסוף ספר בראשית, יש לנו דגש על המשפחה, הסיום של ספר בראשית, ירידה למצרים, הם ירדו איש וביתו באו, ההתחלה של ספר שמות, באותה מידה הספר במדבר והתיילדו על משפחותם, אומרים לנו חז"ל שזה גם הדגש של הבחירה של עם ישראל, זה הנאמנות, זה אתה לא היית פולל שבת, היית פולל שבת. אז זה הרעיון שדיברנו עליו, שקדושה והפוטנציאל של ארץ ישראל, קדושה זה לא רק ליחיד, כללית קדוש זה נפרד. אז בליל שבת דיברנו שקדוש זה לאו דווקא נפרד, שתי נפרדים זה גם כן קדוש. שני נפרדים. זאת אומרת, אנחנו רואים אתה קדוש וקדושים. אנחנו בכל יום ילוכה. מה, אם הוא קדוש, מה אנחנו רואים שאנחנו קדושים? לא, זה לא סותר. כשאיש ואישה מתחתנים, אז יש קידושין. שניהם נפרדים משאר העולם. וזה למה שאלוקיהם של אלה שונא עריות. הוא קדוש, ואנחנו אמורים להיות קדושים. קדושים תהיו כי קדוש אני. מה הקשר? הלא יש קשר. אנחנו מקודשים ונפרדים. וזה הרעיון, דיברנו על זה ביחס לבית המקדש, ודיברנו על זה ביחס לבית הכנסת, שקדושה זה דבר שנפרד, אבל לפעמים זה דבר והחיבור שלו שנפרד. זה לאו דווקא הדבר עצמו נפרד מכל השאר. אז הקדושה של עם ישראל מתחילה בכך שאנחנו, והתיילדו על משפחותם, שאנחנו יכולים לומר, המשפחה שלנו בנויה, אנחנו יודעים מי האבא, מי האמא, והתיילדו על משפחותם. יש משל מפורסם במדרש, מלך שנשא אישה ראשונה, לא כתב לה כתובה, גרשה, לא כתב לה גט, אישה שנייה, שלישית, אותו דבר, אז הוא מגיע ליתומה בת טובים, ביקש לישא אותה, אמר לחבר שלו, איתה אני רוצה לעשות נישואין, אני לא נוהג איתה כמו אחרים, זו בת טובים, היא צנועה, היא קשרה, לה אני כותב כתובה, אני כותב באיזה יום, באיזה שנה, באיזה שבוע, באיזה חודש, כמה בחודש, באיזה עיר, הכל מסודר, כמו שכתוב באסתר, ותלקח אסתר אל המלך אחשוורוש, אל בית מלכותו, בחודש העשירי, הוא חודש טבת, בשנת שבע. אמר מדרש, כך מראה הקדוש ברוך הוא והעביר לדור המבול, דור הפלגס, דומים מצריים, לא כתב, לא מתי נבראו, לא כתב מתי העביר אותם, לא באיזה יום, מה, ביום הזה נבקעו כל מעיינות תום רבה. לא כתוב. אז אנחנו דיברנו כבר שנה שעברה, לא יודע אם אתה זוכר, דיברנו שבעצם צריך לעיין במדרש הזה. הרי המדרש אמר, משל למלך שנשא שלושה אנשים וגרשה. ואז הגיע לרביעית, אמר, היא בת טובים, איתה אני מתנהג אחרת. המדרש משווה מי המקביל לשלושה אנשים, דור המבול, הפלגה, סדום, מצרים, ואז אנחנו, אז יש ארבע פה. אז מה זה אומר? אז הרמב״ם אומר לנו בפתיחה למורה נבוכים, שכשיש משל, תמיד צריך לדייק. יש משלים שרק באים לומר רעיון אחד, אז אי אפשר לדקדק בפרטים, יש משלים שכל פרט מלמד אותך דבר אחר. כן, הוא אומר את זה גם בתנך. זה כלל בכל המשלים. אני לא יודע במדרש הזה אם אני צריך לדייק, וללמוד שהיה פוטנציאל, וזה מאוד מתאים לרעיון שהקדוש ברוך הוא הציע את התורה לפני שהוא הציע לנו. זאת אומרת, האם היה פוטנציאל, האם זה שהמבול השחית כל בשר את דרכו, כמו שהמדרש מספר שמתושלח הגיע עם תורה מהקדוש ברוך הוא, וניסה לכוון את העולם. זאת אומרת שדור המבול היה לו פוטנציאל להיות עם ישראל? אחר כך יש לנו אותו סיפור, אותו שאלה עם סדום. הרמב"ן הרי אומר, סדום נהפכה בגלל שהם יהיו בארץ ישראל. לא תקיע ארץ אתכם, כאשר קעת הגוי אשר לפניכם. האם הגוי אשר לפנינו היה לו את הפוטנציאל להיות עם ישראל? מצרים אותו דבר. הרי אנחנו אומרים, השם מסיני בא וזרח מסרלה, מופיע מרפרן ואתם רבות קודש. הקדוש ברוך הוא הרי הציע את התורה לאומות אחרות. הרמב"ם מגר תימן אומר שהקדוש ברוך הוא שלח נביאים לאומות האחרות והציע להם את התורה. אז האם אני אמור להבין במדרש הזה שלשאר האומות היה פוטנציאל לפני עם ישראל? היה פוטנציאל אחר, לא מתאים למערל. בסדר? לפעמים כל פוטנציאל הוא כדי למחוק, כדי להראות איך הדבר הזה נבחר מאחרים. המערל תמיד מדגיש את זה שישראל קודש בריך הוא חדו, וישראל קדמו לבריאת העולם, ואבות עלו במחשבה לפני בריאת העולם, והעניין המהותי שעם ישראל שונה מכולם. בסדר, אני לא אומר שהמערל בהכרח ילך עם המדרש הזה, למרות שהוא גם יכול לומר שזה היה ההפך, להראות איך אנחנו נבחרים. כמו שרש"י כותב גם בשמות וגם בדברי הימים, שהרבה פעמים דרכה של התורה להסיר את הפסולת כדי להראות לך את הנבחר. זאת אומרת, אפילו בתוך עם ישראל, בדברי הימים, יש לך ציטוט, 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 הוא מנקה, ואז פתאום הוא מגיע ליהודה, נכנס לפרטיים, כאילו אולי מאוד מאוד מעריך על ההשתלשלות של דוד, כי הרי דברי הימים זה ספר ייחוסו של דוד המלך. אז ממילא, זה מה שהוא בא להעריך, כל השאר זה תפל. אז אפשר לומר אותו רעיון גם פה. משל כמו שהמדרש אומר למלך שבורר את המרגלית בחול, אז הוא צריך להשליך את החול כדי להגיע למרגלית. אז אותו דבר פה, אפשר לומר את זה. אבל אני אומר, יש מקום לעיין במדרש, אם המדרש לא נותן לנו פתח למשהו יותר עמוק, והוסיף עוד נקודה, צריך גם לעיין למה המדרש משווה אצל אסתר. בפרט שאנחנו אומרים שאסתר, אנחנו לא יודעים מה היה השם שלה, וישנו כל מיני שאלות על כל הסיפור של אסתר, מה ההקבלה הזו בין עם ישראל ובחירת עם ישראל לאסתר? אז זה. הבחירה שלנו הייתה בריש גלוי, גם במצרים, גם במתן תורה, זה היה מאוד גלוי. אני לא יודע, אני לא יודע, זה מביא אותנו לשאלה אחרת, למה הקדוש ברוך הוא ברא כל כך הרבה פסולת בעולם? שזה מחלוקת ראשונים איך להסתכל על העולם.
מה זה אומר שהשם כאילו נחם על משהו ברע? אז הוא
התחרט
על משהו.
בסדר. הנה חיני עמי.
הוא לא ידע מה שיהיה, בטוח, הוא לא ידע כל הסיפור. אז זה גם אותו דבר.
אוקיי, הנה חיני עמי. טוב, אנחנו, יש ציווי ואתה הפקד את הלוויים. אז מפה המדרש אומר, אנחנו לומדים מי שנקרב מעט, השם מקרב אותו הרבה. לוי התקרב, כשמשה אמר מי לשם אליי, אז הקדוש ברוך הוא מקרב אותם הרבה. אתם מכירים את הסיפור על החפץ חיים? זה סיפור שאתם חייבים לספר לילדים שלכם. זה סיפור שגדלתי עליו, שמעתי אותו כל שנה מחדש, אולי אני צריך לספר אותו גם בליל שבת פה. היה יהודי שבא לבקר את החפץ חיים. לצערי, אני לא זוכר מי זה, אתם מוזמנים לעשות חיפוש על האינטרנט, תאמרו לי מי זה היה. היה יהודי שבא לבקר את החפץ חיים, והוא היה עסקן בציבור, והחפץ חיים אמר לו, אתה יודע שאני כהן? אז הוא אומר, כן. אז הוא שאל אותו, ואתה כהן? אז הוא אומר, לא. הוא אומר, אתה לוי? הוא אומר, לא. הוא אומר, למה אני לוי, אני משבט לוי, אני כהן, ואתה לא? אז הוא אומר, כי אבא שלי ואבא שלך באים ממקום אחר. זאת אומרת, אני משבט אחר, אתה משבט אחר. מה הרב מתכוון? אז הוא אומר, לא, לא, לא. למה אני, כשהבית מקדש ייבנה, אני אזכה לעבוד בבית המקדש, ואתה לא? למה לי יש תפקיד שונה ממך, וזה יהיה לאורך כל החיים ולאורך כל הדורות? אני אומר לך למה. כי פעם אחת היה יהודי שקרא מי לשם אליי. והסבא רבא 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 שלי היה בן אלה שבאו ואמרו, אני בציבור הזה. תדע שלכל יהודי יש את ההזדמנות הזו בחיים. שיש את הזעקה הזו מי לשם אליי, אל תפספס אותה. אתה עד היום משלם את המחיר שהסבא רבא רבא שלך לא קם כשהיה צעקה מי לשם אליי. אז אל תפספס אותה אתה. זה, אני אומר, זה מסר שכל ילד צריך לשמוע. כי כל אחד יש לו את ההזדמנות, הייתי אומר הזדמנויות, אבל אני לא יודע אם זה יותר מפעם אחת בחיים, שיש את הקריאה מי לשם אליי, והוא צריך להחליט אם הוא שם או לא. יש לנו את הדגלים של השבטים. כנראה שבדגלים יש הרבה סודות. דיברנו כבר על המדרש, הרב פסן זצ"ל היה מצטט, שכל אחד היה לובש טלית בדגם שונה, ויש אומרים שזה היה בצורת הדגל שלו. זאת אומרת, יכולת להסתכל על כל אחד מהשבטים, יכולת לדעת מאיזה שבט הוא על פי הטלית שלו.
כתוב איפשהו פה, אולי ברש"י, שבצורה שהיה על הדגל היה אבן של אותו שבט, אבל שלושה שבטים הצטרפו והשתתפו בדגל אחת, אז איך זה
מסתכל? אז היה דגל, עוד רגע נראה.
היה לכל שבט דגל.
היה לכל שבט דגל, והשבט העיקרי של אותו צד, הוא היה נחשב הדגל של אותו צד. שהדגל שלו היה מנפנף יותר גבוה לאותו צד. אבל בעצם לכל שבט היה דגל גם כן, כן.
מי בחר מי מוביל?
זה הקדוש ברוך הוא. וזה מסורת שהיה להם עוד... כן, וזה עוד מסורת שהיה להם עוד מימי יעקב אבינו. יעקב אמר להם, וחזל אומרים שזה כנגד הכוכבים, אבל יש בזה גם בחינה שזה כנגד המלאכים. שכשהם ראו את המלאכים מתגלים יחד, כשהקדוש ברוך הוא התגלה והוא התגלה עם המלאכים עמו, אז הם ראו את הדגלים של הכוכב, של המלאכים. אז החזל אומרים לנו מה הצבע של כל דגל. במזרח היה לנו את יהודה, והדגל שלו כחול כשמיים, נכון? כחול זה סימן של מלכות, והיה אריה על גבי הדגל. יחד איתו היה את יששכר, שהצבע שלו הוא כמו חול, יחד עם שמש וירח, כי הם היו בקים תקופות מזלות, ואיתם היה גם זבולון, יששכר וזבולון הם הולכים יחד, שהדגל היה בצבע לבנה, זה איזשהו צבע כסף כזה, סימן לאושר שלו, שהיה להם הרבה כסף, ועל זה היה ציור של ספינה. בדרום היה לנו את ראובן, דגל אדום עם דודאים, ואיתו היה שמעון, שהדגל שלו היה צבע ירוק, ועל הדגל היה את הצורה של שכם, ולידו היה גם את צבע, את גד, שהצבע שלהם היה לבן ושחור, ועל גביו היה, ראו גדוד, גדוד תוקף, גד היו התוקפים, גד גדוד יגודנו. במערב היה לנו את אפרים ומנשה, אני הבנתי שגדוד זה כמו של היום גדוד, ככה חשבתי.
זה שונה ממדינה למדינה.
אני לא יודע, לא יודע. לא יודע, איזה כמות זה גדוד, לא יודע.
כמה חיילים? לא כמה, אלא מה...
לא יודע.
או פלוגה, מה
הגדוד? לא יודע. לא, זה אני לא יודע.
והאם, כאילו, זה גדוד כמו של הצבא שלנו?
אני הבנתי שגדוד זה איזשהו איגוד של חיילים, אבל איזה כמות ואיזה היררכיה, והאם יש ביניהם פלוגות וכולו, אני לא יודע.
פחות ההיררכיה או הכמות, אלא מה המשמעות?
אני לא יודע.
עליה תפקיד, תפקיד מיוחד משלהם, הם היו ראשי גייסות של יהושע בן נון. הם היו הגדוד הראשוני שנכנס לכל קרב. נכון?
גד היה בחלק מהקרבות, כי אתה רואה שבעיקר יהודה הוביל.
יהודה זה בעצם הכוח הכבד, נקרא לזה כך. אבל את הסיירת זה היה ראשי המובילים את הצבא, אז היו שני שבטים וחצי.
בפסוק כתוב ככה. לפניהם כתוב.
כן, כן. הם היו מובילים את הצבא.
אבל עדיין חזל דורשים שיהודה תמיד בראש, אז אני לא יודע למה איך זה בא לידי ביטוי. יהודה יעלה, חזל אומרים יהודה תמיד בראש.
בראש של מה? בקרבות?
אז אני לא יודע. אני לא יודע.
יהודה זה למד את בני יהודה...
קשת.
קשת. קשת זה בדרך כלל ארטילריה.
זה בנימין, קשת.
כששאול ויונתן נפלו, אז ויאמר ללמד בני יהודה קשת.
זה קשת, אבל בעיקר הם השתמשו בחרב. החרב זה מגע ישיר, קרוב.
כן, אני לא יודע. זאת אומרת, יש מדרש, יש מקורות שאומרים כמוך, חלצו לפניהם, לפני כל אחיכם, חזל דורשים ככה, שבהסכם של משה עם בני גד ורובן, אז באמת אמרו שהם יחלצו לפניהם, זאת אומרת הם יובילו את הקרב. כן, יש כזו משמעות, אני לא יודע.
בעל לדוגמה לדעתי, יהושע שלח את העורבים למיניהם, זה היו משני השבטים וחצי, ואילו הוא היה עם בני יהודה לכל השאר.
אני שומע?
אתה אומר שהם היו
קטנים, חיל קטן בגמיש,
והם היו הכוח הגדול.
זה הכוח הגדול,
היו
כל
השאר.
זה
החיל
הקטן שהיה...
החיילים הרגילים, חוץ
מלעשר.
אני שומע, אני שומע, אני לא יודע. במערב ישנו את אפרים ומנשה, הצבע שלהם זה שוהם, שזה צבע שחור מאוד. לאפרים היה שור, למנשה היה חיה גדולה שנקראת ראם.
ויש שחור מאוד?
כן.
שחור משחור.
אני לא יודע, אני... טוב, אז האמת... ישנו הרבה סוגי שחור. קודם כל, גם מדעית, רגע, לא. לא, 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 יש, גם מדעית יש הרבה סוגי שחור. בואו נתחיל במקום אחר. איך אנחנו מייצרים שחור היום? אנחנו לוקחים או אדום,
גם כחול
בפנים. או אדום, או ירוק, מאוד 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 כהה.
אתה בצבע דיו?
כן.
דיו שמים כחול דווקא.
לפי הבנתי, כל שחור שאתה רואה, הוא או אדום או ירוק מאוד מאוד חזק. כי שחור מאוד יקר לייצר.
אדום מאוד חזק, זה לא יוצא. עם דיור שהיום, לא. לא שאני יודע, אני יודע מצבע.
כן,
אז אתה יודע יותר טוב. אני יודע שעבדתי במקום שהדפיסו, וזה שמו שחור וזה, שמו בכחול, הוא עשה, זה יותר חזק. אדום הולך לצבע אחר, זה יותר לחום, זה כזה. גם ירוק הולך לכיוון הזה.
טוב, אני מדבר איתך מידע מלפני 20 שנה. היום לא יודע איך עושים את זה. לא יודע.
בוא נגיד.
היום נשים לשים ורד שחור. בעצם אם צריך רק פיתוניה שחורה, אז איפה היא הולכת?
לא יודע.
קונים את זה בבית העלמין. לעולם. פרח שחור? בבית העלמין.
יש, נכון. יש כזה, זה רסי אמריקאי נגיד, זה נכון. ואם זה יש רק קייס שחור, אז זה כמו זה. זה לא... זה אפור, נכון.
אני אומר, אז יש...
עוד צבעים בפנים, הוא כזה.
יש סוגים של שחור. זה לא כל שחור, הוא שחור. חשך משחור טהורה. יש שחור ויש שחור. אנחנו גם בהלכה מחלקים בין השחורים. יש הרבה שחור, שהאדם יראה שחור, ואנחנו הלכתית על צבע על עד, נקרא לזה חום. אם תסתכל על זה טוב, זה חום. לדוגמה, הרבה פעמים אנחנו נפרק את הצבע על העד, ומה שאדם רואה שחור, הלכתית יהיה חום. כי אנחנו רואים שזה מורכב, מחום מאוד מרוכז, זה לא שחור. מבחינה הלכתית, שחור צריך להיות שחור.
צבע תפילין זה גם כן?
צבע תפילין זה שחור.
שחור.
זה מגיע, איך עושים את זה?
איך הם יוצרים את הצבע של תפילין? אז, טוב, נשמח את יוסי. קודם כל, באמת, יש בזה כמה מסורות. בעצם כדי להגיע לשחור הזה, אנחנו צריכים חומצה שנקראת באנגלית tannic acid. זה החומצה שמאבדים בה את האור, והיו כמה שיטות איך להפיק אותה. בתימון היו מפיקים אותה מרימונים, כי הפרי שהיה הכי מצוי זה רימון, אז הקליפות של רימונים היו משתמשים בהם כדי להפיק את tannic acid. לא יודע, אנחנו רואים את זה בעברית, את החומצה הזאת. במה? לא נראה לי, לא. באירופה היו משתמשים בכלל משני דברים. מה שאתה מתכוון זה מה שנקרא פוסקים ויטריול, שזה copper vitriol, שזה copper sulfate, שזה copper זה נחושת.
Sulfate, 3 sulfur.
פחמן. לא.
אחרי שיורים, יש הרבה ביורים בנשק הזה, אחרי זמן, בתוך מבנה, אז יש הרבה כזה.
רק כזה.
לא הרבה. זה ריח.
רק שריפה?
חזק של סולפר, של... זה היה מה שהיה במבול.
כופרית, 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 כופרית. כן. אז מבחינה מדעית, מה שאתם כיוון שאנחנו מוסיפים לדיו, זה בעצם, אני לא יודע איך זה נקרא, קפרה אמרנו זה נחושת גופרית?
גופריתית.
גופריתית. זה שלוש מיליאר. אוקיי. אז זה, עכשיו, בעצם באירופה מה שהיו משתמשים, זה משהו שנקרא באנגלית גול נאץ, זה אתה תדע מה זה, כשיש הרבה עצים, שכשיתושים מוקצים אותם, אז העץ מפתח כזה בועה. והבועה הזו היא מלאה בחומציות, שבעצם אפשר להשתמש בה לאבד אורות, אפשר להשתמש בה גם לעשות דיו. אז יש לנו כמה פורמולציות איך לייצר דיו, והרבה מהם, אפצים יפה, זה מה שנקרא אפצים בלשון השס. נכון? אפצים זה מה שנקרא באנגלית גולנאץ, ואפצים זה בעצם מי אפצים, זה בעצם טאניק אסיד, זה בעצם מים חומציים מאוד. שבתימון היו מייצרים רימונים, במקומות אחרים דברים אחרים, ורשי ותוספות השתמשו בעצם באפצים המקוריים שהיו גדלים על האילנות. חוץ מזה, היו משתמשים בגם ערביק. מה זה? מסטיק? גם? גואר? מסטיק? זה לא מסטיק תימני.
לא, אילת המסטיק מה?
אני לא יודע.
גם ערביק זה אילת המסטיק.
זה?
אילת המסטיק.
אילת המסטיק. אתה יודע מה זה? אוקיי.
יש לזה עוד כמה שמות בלטינות. עכשיו אני
מזמן קראתי. אוקיי, אז זה השיטה המקורית שהיו מייצרים צבע שחור. חוץ מזה, בגמרא בשבת מוזכר שהיו משתמשים בפחם, מעורב עם שמן זית, כדי לייצר דיו שחור.
זה נשמע הכי מצוי, לא הגיוני.
כן, בסדר, זה אלה השיטות. עכשיו נשמח אותו. בעצם אנחנו הלוך למייס נוקטים, שצבע שחור יש לו כמה קריטריונים, אבל בעצם מעיקר הדין אנחנו נוקטים כמו הרמב"ם, שכל דבר שכותב שחור הוא בעצם כשר. זה שמוכרים לך הטוש שכתוב עליו לשם קדושת תפילין זה יפה מאוד, אבל בעצם כל הטושים שאתה יכול לקנות בחנות רגילה, זה הכל מצבעים סינתטיים, שממילא הם כשרים כי הם לא עשויים בהמת מאה. עכשיו, זאת אומרת שבפשטות, אם אתה רוצה לכתוב טאג, יפה, עם קליגרפי בן. אלא מה? יש עוד קריטריונים לדיו. הדיו צריך להיות, אתה צריך למחוק אותו עם סכין, צריך להיות שאתה לא יכול לזייף. יש עוד כמה קריטריונים לדיו. אבל בגדול, תיקונים אנחנו לפעמים יכולים לעשות, כן.
אבל לא שעושים עם פיילוט כזה,
כן. נכון.
וגם תיקונים קטנים, אבל זה טוב.
אז לכתוב, אנחנו לא עושים את זה, יפה מאוד, בסדר. ככה נוהגים, אני אומר לך שמעיקר הדין, אני אומר שוב, יש קצת חילוק, כי אנחנו, יש לנו קריטריונים בדיור, זה לא יכול להיות משהו שאתה יכול להוריד, בסדר, אז אני אומר, קליגרפי פן לא ייתן לך את זה. יש חילוקים, האם זה נספק בקלף, לא נספק בקלף, האם אפשר לקלף את זה, האם אפשר לזייף את זה, זאת אומרת, יש לנו קריטריונים בדיו, אבל בגדול, מעיקר דין, אנחנו נוקטים צבע שחור, זה מה שאנחנו צריכים. שחור, זה אנחנו נוקטים כמו הרמב"ם, זה בגדול. עכשיו, אנחנו מסיימים בצפון, יש לנו דן עם צבע ספיר ונחש, לידו היה אשר, שהיה צבע אור השמן, יחד עם אילן עץ זית, שמאשר שמנה לחמו, השטח של אשר היה מלא שמנה, עם שמן זיתים, ויחד איתם היה נפתלי, שנפתלי היה, צבע הדגל שלו היה יין צלום, זאת אומרת, לכאורה אדום, אדום, אדום סגול, או אדום מאוד, עם איילה, כי נפתלי איילה שלוחה. אז אלה היו הצבעים של הדגלים, ואנחנו אומרים שהדגלים האלה, הם כנגד הדגלים שבשמיים. עכשיו, בסוף הפרשה אנחנו מגיעים לאלה תולדות אהרון ומשה, מפה אנחנו לומדים שהמלמד בן חברו כאילו ילדו, דיברנו הרבה פעמים על המהלך של הרב סולובייצ'יק, שבפרו ורבו יש שני מרכיבים, יש להביא את הילד לעולם, ואז יש ללמד אותו תורה, ובן אדם שרק הביא ילד לעולם ולא לימד אותו תורה, אז לא קיים פרו ורבו, בן אדם שלימד תורה ולא הביא לעולם, כן קיים, לפחות חלק מפרו ורבו, וזה למה שהנביא בשמואל קורא לילדים, שגידלה אותם, מי גידלה אותם? אחת מנשות דוד, כשמיכל בת שאול מתה, אז אישה, מי? אבינון? מירב, לא זוכר מי גידלה את הילדים של מיכל. מירב. אז זה קורה להם שהיא ילדה אותם, אז זה כן, זה אותו מהלך. שיש שני מרכיבים, ולפי זה הוא תירץ גם כן למה בן עזאי... כן, אלה תולדות. כן. אז מפה אנחנו רואים שהם גם תולדות משה, ומפה הוא מיישב למה מי שנפשו חשקה בתורה לא צריך לישא אישה, כי הוא מקיים את הפרו ובו בזה שהוא מלמד. על פי השם, אז ישנו את המדרש שמשה עומד פתח האוהל, והשכינה מגלה לו כמה יש בתוך האוהל. וזה יסוד שיש לנו, הרבה פעמים רוצים להרים ידיים. הקדוש ברוך הוא אומר, תעשה את שלך, אנחנו רואים את זה שוב ושוב בתורה. מגיעים לים סוף, משה מרים ידיים, הקדוש ברוך הוא אומר, סע, הוא אומר, אבל יש ים, הקדוש ברוך הוא אומר, כן, אבל עוד לא הגעת, לשלב שאתה לא יכול עוד, אל תרים ידיים עד שלא מיצית. וזה אנחנו, אם נשים לב, נשים לב לאורך כל התנך. זה מהלך שחוזר על עצמו, בן אדם מיצה, עשית את שלך עד הסוף, אז תפנה אליי, אל תפנה קודם. אז על פי השם, הקדוש ברוך הוא אומר, לא לך, איך אני אכנס לו עלים, אולי נשים מניקות וכולו, תתחיל את שלך. אנחנו לומדים עוד נקודה, הרבה פעמים, דווקא כשאדם עוסק בדבר שהוא צורכי ציבור, או דבר שהוא רצון השם, אז הוא יכול להראות לעצמו כל מיני היתרים, דווקא בתחומים של צניות. הוא יכול לומר, שמע, הקדוש ברוך הוא שלח אותי. מה זה מעניין, משה רבנו היא כן מניקה, לא מניקה? תעזוב. משה, אנחנו לומדים ממנו שלהיות אדם גדול זה, לשמור על הצניות ולא להראות היתר ו... בן אדם שאומר על זה, איך שזה צריך להיות, על פי השם, אז הקדוש, משה אומר, רגע, מה אני אמור לעשות? אני יודע ששלחת אותי. אבל לא יכול להיות שאתה מתכוון שאני אכנס לא אל איפה שאולי אישה מנקת.
אני לא מבין, הוא צריך להיכנס לאוהל.
הוא צריך לספור, הקדוש ברוך הוא אומר לו לפקוד אותם. איך הוא ידע כמה אנשים יש באוהל?
מה, הוא בעצמו הולך אוהל, אוהל, בסופר?
מה כתוב? מה כתוב?
איך הוא סופר? אין...
וידבר שמן משה, פקוד את בני לוי לבית אבותם משפחותם, כל זכם מן חודש ומעלה תפקדים. ויפקוד אותם משה על פי השם כאשר צווה. חז"ל דורשים על פי השם, הוא מגיע לכל שבט, זאת אומרת כל שבט אחר הנשיא היה מביא לו מפקד. אבל בשבט לוי, למשה יש את התפקיד, אז חז"ל דורשים על פי השם. רש"י, אמר משה לפני הקדוש ברוך הוא, איך אני נכנס לתוך עוליהם, לדעת מניין יונקיהם? אמר לו הקדוש ברוך הוא, עשה אתה שלך ואני אעשה שלי. הלך משה ועמד על פתח האוהל, והשכינה מקדמת לפניו, ובת כל יוצא מן האוהל ואומרת, כך וכך תינוקות יש באוהל זה, וכך נאמר על פי השם. זה רש"י.
הוא שמח על שמיים.
הקדוש ברוך הוא אמר לו, תתחיל, תתחיל. כמו שאלישה אומר לאישה, תתחילי למזוג. בוא נראה מה קורה הלאה. טוב, בסוף הפרשה ישנו את הסדר של כיסוי המשכן וכליו. בגדול צריך לדעת שהמכסים היו... תמיד אור תחש מלמעלה, וזה גם הגיוני. אור תחש זה נשמע שזה אור של איזשהו בימה, זה אור חזק, אז המנורה לדוגמה הייתה מכוסה בתחילת, ואז מעליה אור תחש, מזבח הזהב, תחילת, מעליו אור תחש, מזבח נחושת, ארגמן, הוא מאוד אדום, מעליו אור תחש. כל הכלים, כלים היה להם אור תחש מלמעלה, חוץ מהארון. הארון, היו מכסים אותו קודם כל כפורת, אחר כך אור תחש, ומעל האור תחש היו שמים בגד תכלת. וזה מסמל את העניין של העניין של הארון, שהוא בקודש הקודשים, שהוא כנגד עצם השמיים לתואר. ואנחנו יודעים שיש על הארון קרובים, מעין שמיים. זאת אומרת, המקום שהוא בעצם החיבור בין ארץ לשמיים, קודש הקודשים, אז המקום ההוא, הארון שהוא שם, שהוא מבין שני הקרובים הקדוש ברוך הוא מתגלה, הוא מתכסה בבגד תכלת. בסוף הפרשה יש לנו פקודת אלעזר בן אהרון הכהן, על מה הוא אחראי? על השמן, על הקטורת, על המנחה, על השמן המשחה, הוא אחראי על הכל. אז הרמב"ן אומר, רגע, מה פשט? עד עכשיו חילקנו מי סוחב מה, עכשיו פתאום אלעזר עצמו אחראי על כל זה? הוא אומר, לא, הוא לא סחב את הכל. הוא היה אחרי, אחרים סחבו. אבל אז הוא מביא ירושלמי, שירושלמי אומר, שהיו מכינים את השמן לשנה בבת אחת, 183 לוג שמן, היה להם את ה-365 מנה קטורת, הכל הכינו מראש, ואת הכל אלעזר היה סוחב. זאת אומרת, הוא היה סוחבת הכל. זה מה שהירושלמי היה אומר. שמן ביד ימין, קטורת ביד שמאל, יש כזה מדרש. בסוף הפרשה, התורה אומרת, אל תחריטו. יש ציווי מיוחד לכהנים, אל תחריטו את שבט משפחות הקהתים מתוך הלוויים. הם מתעסקים בקודש הקודשים, תיזהרו שהם לא ייפגעו מזה. מה זה אל תחריטו? אז יש עזרה לבני אהרון לשמור על החיילים של המלך. הקדוש ברוך הוא אומר, הם חביבים לפניי. סתם ככה אנחנו נראה ששבט לוי כל הזמן נפגעים. להתעסק עם דינמית כל הזמן זה מסוכן, אנשים נפנים. נראה ששבט לוי באמת נפל. אבל יש עזרה מיוחדת לכהנים, שימו עין עליהם, שהם לא ייפגעו מכל זה. המדרש אומר, אם אתם, מה פשעת אל תחריטו? איך אתה שומר על שבט לוי? אם אתם רואים שהם עשו משהו לא בסדר, תנו להם מכות. על ידי שאתם נותנים להם מכות 40, אתם תפטרו אותם מהקרת. אל תחריטו, אל תתנו להם לבוא לידי קרת, על ידי שאתם תענישו אותם במלכות, אם הם עברו על המצוות שלהם. מלכות 40 פותרת מהקרת.
אני חושבת שזה הפוך, שיש מכות
וקרת. אתה צודק, אתה צודק. זה החידוש של המדרש הזה. שזה ציווי מיוחד, שכללית כשיש קרת אין מכות, אתה צודק. ופה יש מחלוקת תנאים. האם מכות פותר מקרת? האם יש כזה דבר? מיתרו בו למלכות, האם זה יפתור את המקרת? אז למה בן אדם לוקח 40 מלכות? כנגד 40 יום שנוצר הוולד. כנגד 40 יום שמשה חיכה בהר כדי להוריד את ה...
באמת זה 39.
נכון, זה צריך גם לדבר על זה. וזה גם כנגד המכה הראשונה שהייתה בבריאה, שהקדוש ברוך הוא נתן 10 כללות, כמו שכתוב באבות רבי נתן, 10 לחווה, 10 לאדם, 10 לנחש ו10 לאדמה. זאת אומרת, יהיו 40 מלכות, בתחילת הבריאה גם כן. אנחנו רואים שזה איזשהו מספר סגולי שיש מכות. ולא יבואו לראות כבלה את הקודש ומתו. אז היה לנו על זה כמה שיעורים, אתה יודע, על כל הדיון בין הרמב״ם לרמב״ן פה, מה המצווה בזה, לא יבואו לראות כבלה את הקודש. אני לא זוכר. זה
הוראה כללית. זה לא מצווה מיוחדת.
לי לא זכור שזה מנוי, אבל צריך לחפש. יש את החומשים האלה שכתוב לך את המניין. לא, יש לך פה תורת חיים. טוב, לא יבוא לראות כבלה את הקודש ומתו. אז יש אומרים, הרבן בחי לומד, שמפה ישנו הוראה, שבזמן שהם היו במדבר, השכינה הייתה מתגלה כל השנה. בקודש הקודשים. לא יבואו לראות כבלה את הקודש, זה הוראה שבאמת הקדוש ברוך הוא היה מתגלה בקודש הקודשים במדבר כל השנה. וזה חוזר לרעיון שבעצם היו לנו כמה עידנים של מקדש. היה לנו את המשכן במדבר. זה היה הכי קטן, הכי עני במידה מסוימת. אז אתה נכנס לארץ ישראל, יש לך בית מקדש יותר מפואר על ידי שלמה, ואז אתה מגיע לתקופת בית שני, הבית של הורדוס, הפלא ופלא, בכמה וכמה. כן. אז אומרים לנו חז"ל, המשכן שהיה במדבר, היה בו הכי הרבה גילוי שכינה. בקטנצ'י כזה. מה? והוא לא חרב, ויש עליו מעט קורבנות, אתה לא יכול להקריב כל הקורבנות. אז אתה מגיע לארץ ישראל, בית ראשון, יש בו הרבה מאוד גילוי שכינה, אבל פחות מהמדבר. ואז אתה מגיע לבית שני, הוא הכי מפואר שיש, אבל הרבה פחות גילוי שכינה. אז...
מה היה, כמה משכן היה?